כמה זמן קבענו את אורך השיעור שלנו?
שעה.
שעה. שעה פלוס מינוס.
כן.
בסדר. טוב, כפי שסיכמנו בקיץ, אנחנו נפתח באלף ענייני בית הבחירה קצת לפני שנעבור למיני הקורבנות. כפי שאמרת, זה בעצם נלך לקרוא את הרמב״ם שמתחיל את ספר עבודה בהלכות בית הבחירה. במאמר מוסגר, אני כבר אתן לכם איזשהו שאלה לחשוב על אורך הדרך, למה הרמב״ם חילק בכלל את הניקודשים לשני ספרים. בש"ס זה סדר אחד, יש קודשים, יש טהרות, יש זרעים. הרמב״ם זרעים זה ספר אחד, טהרה זה ספר אחד, וקודשים הוא חילק משום מה לשניים. מועד זה סדר, מועד זה פלוס מינוס בש"ס, סדר אחד, במה סדר אחד. את קודשים הוא פיצה וגם לא כך ברור מה העניין. זאת שאלה מערכתית שצריך לחשוב עליה לאורך הדרך. בכל פעמים כאמור, אז עכשיו גם הסוגיה של היום היא בעצם לא נמצאת בעצם בגמרות בצורה משמעותית כפי שאפשר לראות מהדף מקורות, אבל יש שהוא פותח פה פתח משמעותי לשתי סוגיות מרכזיות שיעלו בדפים שקבענו. אחד בטוח נעסוק היום, השני אני מקווה לא בטוח. עכשיו, בהקשר הזה, בעיה מתודית, שני נושאים מרכזיים, כפי שאמרתי כרגע, עולים תוך כדי הדיון הזה. אני לא יודע אם נפוס את המאה אלף עד תף, כי זה קצת יגנות התחמושת לסוגיות בהמשך. מצד שני, העקרונות, בלי העקרונות האלו לא ניתן יהיה להבין, אז נסתדל משהו באמצע. טוב, התורה אומרת, התורה לא מצווה, בתורה אומרת ברור שמקדש תופס מקום משמעותי בוודאי את קורבנות, אולם המקדש הקורבנות תופסים כשליש מהמצוות או משהו, גם אם מדברים מצוות עשה, אומרת יש עשרות מצוות שמסביב לכל העולם הזה. עכשיו, בספר דברים, בכל מקום מוזכר העיקרון שבעניין המקדש. באמת, מקום אשר יבחר השם, מקום אשר יבחר השם, הצירוף הזה מופיע בכמה מקומות, אם זה ביקורים, אם זה בדברים פרק ט"ז, אם זה בעצם לא כל פרשת ראה. כל פרשת ראה היא מכוונת כל הזמן לגבי עבודה במקום אשר יבחר השם. לעומת זאת, גם בשאר התורה, אז יש עיסוק במשכן נרחב. המשכן את בנייתו, ולאחר מכן תהליך בנייתו וכולי, ואחר מכן הקמת הקורבנות שבו. לא מוזכר שם, אבל בספר שמות לא נמצא על המקדש בירושלים, נמצא כל הזמן על המשכן וכדומה. עכשיו, בהקשר הזה צריך להוסיף עוד נקודה אחת מקדימה, הגמרא בהלכות עירובין, דף ב', עוסקת בהרחבה בכך שמקדש, קצת משכן היא כמקדש, ושמשכן ומקדש בעצם אותו מושג פחות או יותר. כפי שאני אקרא שתיים של שורות משם. אלא אשכיחה מקדש דקרי משכן ומשכן דקרי מקדש בישלמה מקדש דקרי משכן דכתיב מתי משכנים בתוככם משכן דקרי מקדש מנעלן אילה אם הדכתיב יעשו הקהתים עושה מקדש וקרימו את המשכן בועם הוא בארון כתיב אלא מאחר עשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. אז כאילו עשו לי מקדש, שכנתי בתוכם, ואחרי זה מקים כמובן את המשכן. אז משכן היא כמקדש, מקדש היא כמשכן. וממילא, זה מה שחשוב לנו, כאשר תואר בעל, ועשו לי מקדש, שכנתי בתוכם בשבועות חפר, לגבי המשכן, יכולים להסיק מזה שהמצווה הזאת כוללת גם כן את מצוות בניין בית המקדש. וככה הרמב״ם אחרי מסיק, גם חצי המצוות יש. אני שחולי סבן את עניה. אוקיי, סליחה, תודה. סליחה. אמא כותב שם במצוות הסייחף. מצוות בית בית הבחירה לעבודה, בו יהיה הקרבה. ועבדת האש תמיד, ואו תהיה הליכה ועלייה לרגל, הקיבוץ כל שנה, ובו מועית עליו, ועשו לי מקדש, ולשון ציפוי של מצוות ניסוי 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 נעז וכו'. הנה התבאר שביום בית הבחירה מצווה בפני עצמה. עכשיו דיאלתי פה קצת. אוקיי. אז אמרנו כמו מונה פה מצוות בניין בית המקדש כמצווה, אז אנחנו פסוק עשו מקדש עמדי בתוכם, והדבר הזה כבר יחזור לעצמו לאחר מכן לסך העבודה, פרק א' הלכה א' מבית הבחירה. מצווה תעשה לעשות בית להשם, מוכן להיות מקביעים בו הקורבנות, וחוגגים אליו שלוש פעמים בשנה, ועשו לי מקדש, הוא כבר נתבייש בתואר משכן של משה רבינו, והיה לפי שעה שנאמר קרבת מהדתה, כן שכסו לארץ תמיד במשכן בגיגי 14 שנה וכו'. וכיוון שלבני המקדש בירושלים נעשו בכל מאוד כל לבנות בהן בית להשם הקריב בהן קורבן, ואין שם בית לדורי הדורות אלה בירושלים בלבד, ובהר מוריה, שמר ויום הדוד זהו בית השם אלוקים, זה מזבח לעולה לישראל, ואומר וזו מנוחתי עד אי עד. בניין של הבנה שלמה כבר מפרש במנחים, וכן מיד עתיד והבנות, אף פי שהוא כתוב יחזקאל, אינו מפורש ומבואר. אוקיי, אז הרמב״ם פה מונה את זה כמצווה, הוא מסביר שאומנם המשכן היה לשעה, הפרשו של דבר שהצורה הספציפית הזאת, זאת אומרת, המצווה היא לבנות בית, להיות מוכן להיות מקביעים הקורבנות. זה יכול להיות בצורות שונות ובגדלים שונים, וממילא במשכן זה בגודל אחד, אחר מכן בבית ראשון זה היה בגודל אחר, אחר מכן לעתיד לבוא זה יהיה בתבנית קצת שונה, זאת אומרת, כל עוד העקרונות נשמרים, אזי הכל כולו תחת המצווה. פרטי הסיפור הזה של מידות המקדש המזבח, זה עוד נגיע דף ס"ב בלי נדר. אבל לעת עתה, מה אומר? יש מצווה, נעשו מקדש, הכנתי בתוכה. עכשיו, הדבר הזה פשוט הוא ברור והוא מוסכם, אין איתו בעיה. אלא שאלה פה, מה מוקד המצווה? שם הוא מגדיר את זה בצורה מאוד ברורה, ניתן לעשות בית להשם, מוכן להיות מקביעים הקורבנות, וחוגגים אליו שלוש פעמים בשנה. ובספר המצוות, צריך לבנות בית הבחירה לעבודה, בו יהיה הקרבה, ועבדת האש תמיד, ואהבתי הליכה ועלייה לרגל, והקיבוץ בכל שנה. ואמרו התעלה, ועשו לי מקדש. אז אני בדי הרמב״ם, בעצם מטרת הבניין, הוא איננו הבניין בפני עצמו. זה לא קדושת המקדש באשר היא. אלא מטרת המצווה, שיש בית שאפשר להקריב בו. עכשיו, בשביל להקריב, צריך מטרות א' ב' ג' ד', או צריך תנאים א' ב' ג' ד'. צריך מחיצות, צריך מקום קדוש, ויכול להיות שצריך שתי תודות ושיר, ועוד כמה תנאים בשביל לקדש. אבל מטרת המצווה היא על מנת להקריב קורבן. להיות בית מוכן, להיות מקריבים בו הקורבנות. ואחרי זה מוסיף גם עלייה לרגל. חוגגים אליו שלוש פעמים בשנה. עכשיו, זה כמומת ברמב״ם. מי ש... אפשר בעצם לומר שמידה ידועה, מבחינה זאת, המקדש הוא בעצם אמצעי. המטרה האמיתית היא הקורבנות, או היה לרגל. המקדש הוא פשוט האמצעי שהאדם משתמש בו על מנת נת להגיע שם על ה... לא, להגיד את הקורבנות, הוא צריך לבנות בית מוכן, עשו מקדש אחדי בתוכם, שבתוך הבית הזה אפשר יהיה להקריב אחר מכן על המזבח. כן, בהקשר הזה כדאי להוסיף פה עוד נקודה אחת. מי שיסתכל על מבנה פרשת תרומה, אז מתחיל ככה, מת, אחרי הציווי הראשון לקחת את ה... לגייס את הפריטים, שמן וכולי, אז יש מצווה, אז זה מופיע ציווי על הארון, השולחן והמנורה, לאחר מכן... הקרשים, את המשכן, את הקירות וכדומה, הקרשים למשכן, לאחר מכן המזבח והחצר. עכשיו, הפשטות היא שזה מהכבד אל הקו. זאת אומרת שקודם כל, קודש הקודשים, קודש, באמת, ארון, שולחן ומנורה, ולאחר מכן, לאחר מכן, איך בונים את הקירות של ההיכל, ולאחר מכן המזבח ועול מועד, זאת אומרת העזרה. זה הפשטות. אבל יש פה מקום לחשוב שהמזבח מופיע בסוף, כי הוא בעצם תבנה את כל הבית, ואז תבנה את המזבח, כי בעצם אתה רוצה להשתמש במזבח בשביל... זאת אומרת, כל הבית הזה, בשביל שאחרי זה יהיה את המזבח להקריב עליו. טוב, בכל מקרה, ברמב״ם אנחנו... הוא מגדיר את מטרת הבנייה כמקריבים הקורבנות. מי שחוי כך זה הרמב״ן. זה פה בתחילת פרשת תרומה. קראתי מהם, כשאני ראשי משה מישראל פנים ופנים עשרת הדיברות וציוורתי כדי משה קצת מצוות ושהם כואבות מצוותיה של תורה ישראל קיבל מלעשות כל מה שיצווה מהידו של משה וקראתי מהם ברית הכל זה מעתה הנה הם לא לעם והוא להם לאלוקים. זאת אומרת יצירת הגזיקה הראשונית, זאת אומרת הזיקה בין אדם למקום נעשה על ידי מצוות, מעמד הר סיני לקראת המצוות והוא משווה את זה פה לגאות. כאשר התנאים הם התחילה, ואתה אם שמה תשמעו בקוריש, ואתם את בריטים ואתם לסגולה, ואמר, ואתם תהיו למערכת כהנים וגוי קדוש, הנה אשר היות שהם עמו של הקדוש ברוך הוא, והם קדושים, ואתם לסגולה, הנה הם קדושים, ראויים, שהם בהם מקדש, לעשות שכינתו ביניהם, זה בעצם, אם לא זה במונחים אחרים, זה כמו חתן וכלה, אחרי שהם מחליטים להתחבר אחד לשני, ומחליטים להתחתן ולהיות בעל ואישה, וזו החלטה שמקבלים אמצעי רוסים, קידושים, מה שלא יהיה. אז בין אחרי זה בונים בית. זאת אומרת, אחרי שכבר אתה... אחרי שהם בני זוג, אז הם בונים בית ונכנסים לגור בתוכו. צריך גם פה, ביום חתונתו, זה מעמד הר סיני, ואת המשנה בסוף תענית, וביום שיחת ליבו, זה הקמת המשכן. אחרי שנוצר את הזיקה וישראל הקדוש ברוך הוא... כי הופכים להיות בני זוג, אז בונים משכן, אז מרמבן, הנה הם קדושים, ראויים שבהם מקדש להשרות שכינתו ביניהם, לכן ציוות לך דבר משכן, שלא בית בתוכם מקודש לשמו. שימו לב שיהיה לו, עשו לי מקדש, שיהיה לו בית בתוכם מקודש לשמו, ושם ידבר עם משה, ויצווה את בני ישראל. והנה עיקר החפץ במשכן הוא מקום מנוחת השכינה. רמב"ן מגדיר את המקדש לא כמקום פונקציונלי. מבחינתו, אני לא יכול לעשות מקדש מקום שיכול להקריב בו קורבן, אלא נוחות השכינה היא המטרה. מתי? בשביל עוד בית משותף. זה כמו את הדוגמה, אם אני אחזור למשל שנתנו. בני זוג שמתחתנים. אז צריכים בית בשביל להגיש בארוחת ערב, בשביל ללכת לישון בתוכו, בשביל לקרוא בספרים וכן הלאה. אבל אז אני יכול לומר למה זוג קונה דירה או שוכר דירה? כי הוא פשוט לא, יש כל מיני צרכים שצריך לעשות אותם. יותר נעים לבשל ולאכול בתוך בית מאשר בחוץ. יותר נעים ללכת לישון תחת גג מאשר תחת כיפת השמיים. אז לכן, זוג הוא פשוט, מסיבה פונקציונלית, הוא צריך בית. זה נכון, אחרי שהוא יכנס לך בית, זה היה בית שלו. אבל המטרה זה לא שיהיה לו בית. המטרה היא שהוא יוכל לאכול בתוכו, יוכל לישון בתוכו ולפעול בתוכו וכן הלאה. אז לכן אנחנו אומרים לזוג ואומרים לו, חבר'ה, התחתנתם, אז תקימו בית עכשיו, או תקנו בית, על מנת שתוכלו לחיות בתוכו. זה בעצם הרמב"ם. הרמב"ם לא, המטרה היא עצם הבית. שיהיה בית שהוא מאפשר את ה... פשוט מאוד, עצם השיתוף, היכולת להיות ביחד באותו מקום, לא כי צריכים אחרי זה, זה בתוכו צרכים, לא צרכי אכילה ולא צרכים אחרים, אלא עצם העובדה שהבית הזה יהיה משותף, ובו הם יוכלו להכריז שהם כאילו גרים ביחד, ונבטא את הזוגיות באמצעות עובדה של בית, וחירות, הבית המשותף הוא זה המטרה. עצם עובדה שיש בית משותף, זאת המטרה. הוא מדבר על במקרה הזה שבן זוג אחד, אמת שאחד מהצדדים מכין בית השני יוכל להיות אצלו, כאילו עשוי מקדש שכנתי בתוכם, אז העם ישראל מכין בית שקודש הוא יכול להצטרף אליו, עצם הימצאותו בבית, זאת המטרה. אין איזו מטרה אחרת. שיהיה לו בית בתוכה מקודש לשמו, ושם ידבר עם משה ויצווה את בני ישראל. זאת אומרת, הזוגיות, זאת אומרת, הדו-שיח, הדיאלוג, יבוא לידי ביטוי שם, או מערכת היחסים. מערכת היחסים של מדינת הבית, זאת המטרה. והנה, עיקר חמץ במשכן, במקום אחד השכינה שהוא הארון. אז מה שחשוב שם, זה לא איפה שעושים את הפעולות. מה שחשוב זה המקום שבו מערכת היחסים הזאת מתרחשת, שבו הוא, כאילו, בו הקדוש ברוך הוא שם את מקומו. כמו שמה ונועדתי לך שם, נועדתי פה משון התוועדות, כמובן. ודיברתי איתכם על הכפורת, על כן, הקדים הארון לכפורת בך. כי הוא מוקדם במעלה. אז מה הרמב"ן, אז לכן הארון הוא הראשון ברשימת הכלים. כי הוא בעצם החשוב ביותר, זה בהמשך בניית השירות, לא כך חשוב ביותר, אבל הוא הרבה מעבר לזה בעצם. הארון בעצם הוא המקום, הוא החשוב ביותר. הסדר פרשה הוא מהכבד אל הקל. אגב, זה מאפיין בספר שמות, לא רק את פרשת תרומה, גם משפטים זה מהכבד אל הקל. התחיל מרוצח או רוצח או עבד עברי, נגיד עבד רוצח ורוצח, ובסוף מגיעים לשומר שטעה. אז גם פה הולכים מהארון ובסדר יורד, הקדים הארון והכפור כי הוא מוקדם במעלה, ושמח לארון השולחן המנורה שהם כלים כמוהו. הארון והשולחן המנורה הם כמובן כלים בהיכל. הם לא הם כלים ש... ונדבר על זה אם לא היום אז גם בהמשך, שהם גם כן כלים שבעצם נועדו לתת משמעות למקדש. ויראו על עניין המשכן שעבורו נעשה. ומשה הקדים פרשת ויקה, אוקיי, פה זה מה שידוע, שפרשת ויקה זה הפוך, כי שם זה באמת סדר הבנייה המעשי. כפי שהוא ראו, וסוד המשכן, שיהיה הכבוד אשר שכן על הר סיני, שוכן עליו בסתר, בנסתר. כשמע, וישכן כבוד אשר על הר סיני, וכתיב אלה אשר מכיר את כבודו ואת גודלו, וכן כתוב במשכן, כבוד אשר מלא את המשכן. והזכיר במשכן שני פעמים, יכולה שמלא את המשכן, כנגד כבודו ואת גודלו. והיה במשכן תמיד בישראל, הכבוד שניתן להם בהר סיני, וכו'. אז פה הרמב"ן מוסיף קצת תוכן לסיפור הזה. דהיינו, שזה לא מת, שבעצם המשכן ממשיך את מעמד הר סיני, נוחות השכינה, הכבוד שהתגלה במעמד הר סיני, מוצא איזשהו ביטוי תמידי, נסתר, כוונה שקט יותר, אבל ביטוי תמידי במשכן. כמובן זה בעצם מוסס על המשנה שם בסוף תענית, יום חתונתו זה מעמד הר סיני, ויום שמחת ליבו זה חנוכת המשכן. ואז בעצם, בניגוד לרמב״ם שמדגיש פה, שאדם בא לחגוג ולהקריב קורבנות, הרמב״ם מדגיש כל הזמן, זה פשוט מקום שבו הקדוש ברוך הוא יורד עלי אדמות.
בסוף של הקיץ שעבר היינו בישיבת תוכנית, אברהם העלה את הנקודה הזאת, הוא אמר שהרבה מהחולים אמרו אותה, ומכוח, הוא אמר שאי אפשר להגיד את זה, בעיקר לאור העובדה שוודאי שהרמב״ם לא חולק על זה שקודש הקודשים הוא המקום הכי קדוש. ואם באמת רוצים להגיד ככה, הוא צריך להגיד שבמזבח יש קדושה שאין בה קודש הקודשים. כוח
הקושייה
הזאת
אומרת שחייבים
להבין
לכם. א', אני לא, כמעט כבר אני קצת לא רוצה פה להקדים את החשביות. א', כבר אני אראה לך, או היום או בשבוע הבא, שירה שאומרת יש חוגר בלבן. בשם תוזן, אז זה על ב', אי אפשר לומר שאי אפשר לומר שאי אפשר לומר, ואיך הם אמרו את זה, ואיך הם אמרו את זה, אז כאן אפשר לומר את זה. זה מילה שלו, מילה שלהם, זה ניתן להיאמר, זה בוודאי. אבל זה מה, אני... חצי שנייה... אני אקרא לך את רש"י בסוף עכשיו תצווה... יש מרבותינו למדים מכאן שהיה מזבח הנחוש שתהיה כדוש ברוך הוא מדבר עם משה משוקם משכן. ויש אומרים, יאללה כפורת. אז רש"י מציג לי כשתי דעות בחז"ל.
אבל זה גם הפן האולי טכני של, לא טכני, אבל של דיבור, קדושת המקדש, כאילו, קודש הקודשים, לכן קוראים לו ככה. הרמב"ם לא חלוק על זה. כאילו, איך הרמב"ם מסתדר עם העובדה הזאת?
מי זו עובדה?
עם העובדה שהמקום הכי מקודש במשכן הוא הבשמי.
אין קדושות שונות. אין קדושות שונות. זאת אומרת, יש קדושה כזאת, יש קדושה כזאת, אבל לא... אני לא צריך כרגע לדרג אותם. העובדה שזהו לא נכנס לתוך קודש הקודשים, הוא כן נכנס בעזרה, זה לא בהכרח, זה לא חייב להיות שזה קדוש יותר, זה מעיד שטיב אופי הקדושה שונה. כל אחד יש לו תפקיד אחר. ובסופו של דבר, אני צריך לדבר על זה, אני חושב שהם משלים אחד את השני. אני לא חייב להניח אותו מעל. אין לי בעיה לומר, עכשיו, פה נקודה שנייה, אתה גם יכול לומר מצידי שזה יותר קדוש. נניח שכל שקשיב יותר קדוש. זה לא הדיון עכשיו, הדיון עכשיו לא פה מה קדוש יותר. אם כי כמו, אני לא חושב שזה שחור לבן כל כך. אבל גם אם אתה, גם תאמר לי שזה פשיטה שכל שקשיב הוא הכי קדוש. בסדר, אז זה לא זה הדיון, הדיון פה מה המצווה לעשות. המצווה היא כאן, מה מצוות הבנייה אומר לי, מה מטרת הבניין. מטרת הבניין יכול להיות להקריב קורבנות, כי מטרת הבניין, הבניין לא חייב, האקסיומה שהמצווה היא לבנות את המקום הכי קדוש, הוא לא חייב להיות הכרחי. אפשר לומר, המצווה יכולה להיות לה מטרות אחרות. אז לכן, לא... זה כמו אני אגיד לך, תשמע, בקידושי יש קדושת הזיווג. אולי מטרת המצווה זה להתיר אותה, שהיא לא תהיה אסורה. מטרת המצווה ודרגת הקדושה לא חייבים אוטומטית לחפוף.
לפי ההבנה הפונקציונלית של הרמב״ם והרמב״ם, יש משמעות
למקום
הספציפי של
בית המקדש,
של המקום אשר
יש כבר השם? אני נגיע, תכף נגיע לכך, עוד כמה דקות. אוקיי, עכשיו, בנקודה הזאת, עוד לפני שאני אתייחס למשהו ליהלה, א', באמת, בקשור לזה כדאי מאמת, שקודם כל לבדוק את ה... אוי, זאת אומרת, בוא רק באמת, הוא נמשיך אותי פעם. עכשיו, אז אני בדי הרמב״ם, המטרה ברורה, אני בדי הרמב״ם, גם כן, אני חושב, המטרה די ברורה, באמת, הוא אומר את זה, באמת, הוא כותב שחור בלבן, שמצד של לבנות בית, מוכן להיות מקריבים בו הקורבנות. עכשיו, מזה גם נגזמת, עכשיו פה יש בכל זאת שנייה נוספת בין הרמב״ן, בין הרמב״ן. אבל בכל זאת אני אחכה עם זה, שנייה ונתחיל את... נשאר לבנות הפסוקים. וכאן מרת, יש התייחסות די נרחבת בפסוקים לכל הסיפור הזה. אלה שרובם רובם בספר דברי הימים, לא בשמואל מלכים, אבל יש התייחסות די משמעותית. אני אתחיל בכל זאת מספר שמואל, פרשה שנמצאת גם בשמואל וגם דברי הימים. זה פסוקים די מוכרים. ויהי כי ישב, זה שמואל ב' פרק ז', ויהי כי ישב המלך בביתו, והשם הניח לו מסביב מכל אויביו, ויאמר המלך אל נתן הנביא, ראה נא אנוכי יושב בבית הארזים, ואהרן האלוקים יושב בתוך העירייה. ויאמר נתן המלך כל אשר בבך לך עשה כשם עמך. אז בינתיים מה דוד אומר? לא נעים לי שאני בבית, ולעומת זאת אהרן האלוקים מסתובב בתוך העירייה. כמו שקורה פה במאוד יישובים, שקודם כל בונים את הווילות ורק אחרי זה את בית הכנסת. אז גם פה אומר, דוד המלך מביא את השער, מה התגובה? אז בינתיים הוא רק אמר שאומרים שאהרן מסתובב. התגובה אבל היא, ויהי דבר השם נתן לאמור, לך ומתן אל עבדי אל דוד, כה אמר השם, אתה תבנה לי בית לשבתי? כי לא ישבתי בבית ביום עלותי בני ישראל ממצרים עד היום הזה. והם יתלך באוהל ובמשכן. בכל אשר התהלכתי מת וכולי, למה לא בניתם לי בית הארזים? ואתה קורא תאמר, אוקיי. אז דוד אומר, אני אמצא מקום לארון, מה התגובה? אתה לא תבנה בית המקדש, מישהו אחר יבנה את זה. חשוב מאוד לבנות בית המקדש. אומרת, ויש אוהל ומשכן, אבל אין, זאת אומרת, בעצם עושים פה המרה כמעט אוטומטית, או מתבקשת, הוא מציע לבנות מקום לארון, אז הקדוש הוא פותח את הדיון, מי יבנה את בית המקדש. אז זה לא הוכחה עד הסוף, אבל זה די מצביע על כך, שבעצם הרעיון של המקדש זה מקום לארון. אז דוד אומר, אין מקום לארון, אז מתחייב מזה לבנות בית מקדש, והנפנה, משום, זה לא הוכחה לוגית, אבל נראה שזה בעצם המטרה המרכזית. אז אומרים לו, בסדר, זה נכון, וזה חשוב, רק לא אתה. בכל מקרה, פסוקים יותר מפורשים, אני עובר פה עכשיו קנד, כן, עכשיו מאידך, שימו לב פה לסוף ספר שמואל, מה שפסוקי הסיום שלו. דוד הולך שם לקונה את גורן הרבנה, ויום הארבנה אל דוד, ומארבנה, מדוע בא אדוני המלך אל עבדו, ואומר דוד לקנות ממך את הגורן, לבנות מזבח להשם, ותייצר מגפה מעל העם. אוקיי, ואז מסופר שהוא נותן לו הכל, ויום המלך, לא כי קנו, הקנה מלתך במחיר, ויהי כן דוד את הגורן ואת הבקר בחסר שקלים חמישים, ואיבן שם דוד מזבח להשם, ועלות השתמים. אז גם כאן כאמור, המטרה של זה יוצאות המגפה. אבל, בכל זאת, בית המקדש אחר כך תמיד נתפס, גורן את, מה זה, איפה מקום המקדש? גורן העונן. והפעולה של דוד, הפעולה של מנו, הוא קנות הגורן, זה לא בשביל אהרון, זה בשביל המזבח. עכשיו נעבור להלאה במקדיבי הימים. מקדיבי הימים א', פרק כ"א, פסוק י"ח. מלאך השם אמר אל גד לאמור לדוד, כי עלי דוד הקים מזבח השם בגורן עונן היבוסי וכולי. ואז יש פה את כל הסיפור שכבר קראתי. זה כ"א, א' כ"א י"ח. זה פחות חשוב, כי זה כבר קראנו בספר שמואל. מה שיותר חשוב, יש פסוק אחד שנוסף. אחרי שדוד קונה את זה, אחרי שהוא קונה את הגורן וכל זה, ויאמר דוד, זהו בית השם האלוקים, וזה מזבח לעולה לישראל. אז פה כאילו זה לא סתם שהוא בונה מזבח, הוא אומר, זה בית האלוקים וזה מקום המזבח. כאמור, עכשיו פה איך הבין את הפסוק הזה? האם הוא, זה בית השם שהוא מקום מזבח? או שאלה זה בית השם, בית, בלי קשר, זה מקום מזבח. על פניו, ויאמר דוד, זהו בית השם האלוקים, וזה מזבח לעולה לישראל. העם מבין שזה מה שנאמר פה. הוא אומר, אני פה בניתי את הבית ואת המזבח, כי בעצם זה מטרה אחת. והרמב"ם מוצא את הפסוק הזה בפרק א' הלכה ג', כיוון שבני מקדש בירושלים עשו כל המקומות, לבנות בית להשם, להקריב בהם הקורבן, ואין שם בית לדורי הדורות אל בירושלים בלבד, הוא אמר מוריה שבה נאמר, ואומר דוד, זהו בית השם האלוקים, וזה מזבח כלל ישראל. אז רמב"ם פה פרוט אומר, את הפסוק הזה, זהו בית השם האלוקים, וזה מזבח כלל ישראל, רמב"ם משתמש בפסוק הזה להוכיח את עצם טענתו. זה מצד אחד. מצד שני, פסוקים אחרים, המשכתי שם משך אותו פרק חב ב', פסוק י"ז, זה הפסוק י"ט. עתה תנו לבבכם ונפשכם לדרוש להשם אלוקיכם, וקומו ובנו את מקדש השם האלוקים, להביא את ארון ברית השם וכלי קודש האלוקים לבית הנבנה לשם השם. זה כמו רמב"ן שחור על גבי לבן. אני קורא את זה שוב. זה א' חב ב' י"ט. וקומו ובנו את מקדש השם האלוקים, להביא את ארון ברית השם וכלי הקודש האלוקים לבית הנבנה לשם השם. ופסוק דומה, בפרק כ"ח, פסוק ב', ויקום דוד המלך על רגליו, ויום שמעוני אחי ועמי, אני עם לבבי, עם לבבי פה הכוונה דעתי, כן? אני עם לבבי לבנות בית מנוחה לארון ברית השם, ולהדום הוגה לו, כן, והכינותי לבנות, אוקיי, ואז כשהוא אומר לי, אל תבנה שלמה יבנה. אבל גם פה הוא אומר איזה שחוק בעבר, אני תכננתי לבנות בית, בית מנוחה לארון ברית השם. ופסוקים האחרונים מדברי הימים, זה כבר דבר מן בית. פרק ב' פסוק ג', הנה אני בונה בית לשם השם אלוקיי, להקדיש לו, להקטיר לפניו קטורת סמים, ומערכת תמיד, ועולות לבוקר ולערב, ושבתות וחודשים עודי השם אלוקינו, ולעם זאת ישראל. והבית אשר אני בונה גדול, כי גדול אלוקינו מכל האלוקים, אוקיי, ו... ומי יעצור כוח לבנות לו בית, כי אם השמיים ושם השמיים לא יכלכלוהו, ומי אני אשר אבנה לו בית, כי אם נקטיר לפניו. זה שלמה המלך שמדבר עם חירה מלך צור, חורה מלך צור, זה ב... זה מן בית, בית פסוקים ג' עד ה'. אז פה שלמה מדבר הרבה מאוד על... שבני בית נקטיר לפניו קטורת סמים, ועולות לבוקר, ומערכת תמיד ועולות לבוקר וערב ושבתות. ובאמת, פה אני רק גם רוצה לציין בהקשר הזה את התיאור בספר מלכים וגם בדברי הימים של חנוכת המקדש. מצד אחד, שלמה המלך אומר שם, מדבר שם המון על השעת שכינה. הן השמיים, משכן השמיים לא יכול לקלו לך, אף כי הבית הזה, הוא מדבר שם כאילו על איך הטרנסצנדנטלית יורדת עלי אדמות וכולי. מאידך, הוא גם כן מקריב שם המון קורבנות. כי הוא מכניס את ה... מה הוא עושה שם? א' כל הוא מכניס את הארון פנימה כמובן, וב' הוא מקריב שם, ונלמד את זה בסוגיות פה במשפט הקרובים, הוא מכניס, הוא מקריב קורבנות, 22 אלף קורבנות, ולא רק זה, גם פסוק מתאר שם את התפילה שלו. זה בסוף פרק ח' בספר מלכים א', ויהי כחלות, כי ויהי כחלות שלמה להתפלל אל השם את כל התפילה בתחינה הזאת, קם מלפני מזבח השם, מקרוע על ברכיו וכפיו בצד השמיים. זאת אומרת, הוא התפלל אל מול המזבח. זאת אומרת, הוא לא התפלל מול קודש הקודשים, אלא... אז לא מדבר שם, והתפללו לך דרך העיר ודרך הארץ וכל משלב לברכות בנויה לפרק הזה, אבל הוא עצמו התפלל שם מול המזבח. גם כתוב שם גם פסוק קודם, פסוק כ"ב שם. ויעמוד שלמה לפני מזבח השם נגד כל הקהל ישראל ויפוס כפיו השמיים. אז קיצור, מה שעולה מזה זה שבסך הכל הפסוקים יש פנים אחד מול אחד. יש כמה פסוקים מאוד מפורשים, כגישת הרמב"ן. מאידך, יש גם כמה פסוקים מפורשים יותר, מפורשים פחות, וכמה מפורשים למדי, שגם כן תומכים בגישת הרמב"ן. אז אי אפשר מהפסוקים לקבל איזשהו הכרח חד משמעית, אפשר מהפסוקים האלה לומר ככה, ששניהם צודקים. זאת אומרת שצריך לאמץ, שבעצם יש יותר ממטרה אחת לעניין המקדש, לא רק על מנת ששכינה תישאר שם, גם על מנת להביא קורבנות. צריך להמשיך לומר איזושהי הסתייגות, אבל אם לא היום, אני אעשה את זה בפעם הבאה. כן.
האם פסוקים שדברים על בית להשם, הם בהכרח כשיטת הרמב"ן?
בגדול כן, זאת אומרת, לא מדובר על שתי מקדשות, כי שולחים לו מקדש א', מקדש ב' וכו'.
בפסוקים של הרב בן דברי הימים, ששלמה מדבר עם חירם, הוא לפני, הרב מביא את פסוקים, אבל פסוק אחד לפני פסוק ב' הוא מתחיל והנה אנחנו בונה בית להשם לשבת בו. כאילו, זה מטרת העל. אז אחרי זה נראה שהוא מתאר רק את ההקטרה, אז פה עם הרמב"ן...
אז יכול להיות, לכן אני באמת, אני חושב שבאמת, אם פה איזשהו חד עשו חד משמעי, אגב, מהאחרונים, מה שאני מצאתי, מי שמתייחס לכך, בסדר, זאת של סדיגון, בפירוש הרב פרלה שם, זה חלק ג' עמוד 400, אני מצטט שם איזשהו אחרון ש... אני עושה במגיעת אסתר, נדמה לי. גם מכריע כדעת הרמב״ם מדכתיב כוונו את מקדש השם אלוקים לבית ארון ברית השם וכלי הקודש לבית הנבנה לשם השם שנראה מהכרה שתראו מן המקדש יהיה ארון הברית קבוע במקומו על השעות שכתוב בתוכנו נראה כי אתה קיצור מתחיל לסת את הפסוקים האלו ואז אומר הרב פרלה ואין דבר נכונים כלל מופרכים אליהם ואז הוא אומר גם מבואה בידי מקרא דכתיב יחוש שלמה וכל הקהל ואז הוא מצליח פסוקים אחרים גם כן. בקיצור, אני שהוא צודק בגלל אחת, הפסוקים לא נותנים אחרי חד משמעית, אני כן מוכן למה שיש אולי ניצחון הרמב"ן לנקודות, אבל אחרי חד משמעית מהפסוקים קשה לקבל. אלא שפה אני רוצה עכשיו לחזור להתייחס לשאלה שלך מקודם. ברמב"ם משתמע שכאמור זה משהו פונקציונלי, ו... ברמב"ן, שלא מדובר דבר פונקציונלי, אלא בדבר, בדבר שהוא מהותי. שבאים, עץ הנוחות שכינה היא המטרה. עכשיו כאן נחזור לרמב"ן בספר המצוות. כי בעצם הרמב"ם והרמב"ן מתייחסים לסיפור הזה גם בספר המצוות. ויש מחלוקת נוספת ביניהם. יש חושבים שהם לשיטתם, יש חושבים שהמחלוקת הזאת סותרת את הקודמת. בונה את הנתונים. הרמב"ם כותב כך, הרמב"ם כותב, מצד עשה לבנות בית, מוכן את מקבימו הקורבנות. שנאמר, ועשו מקדש וכו'. אוקיי, עכשיו בסדר המצוות הוא מוסיף. כבר ביארנו שזה הכלל כולל מינים רבים שהם המנורה והשולחן והמזבח וזולתם כולם מחלקי המקדש וכל יקרי מקדש וכן כל חלק וחלק ואז הוא מתחיל לדון פה לגבי מזבח למה ככה? הכלים כלולים במצוות בניין בית המקדש בית המצווה זה המקדש וכל כליו עכשיו, מצד הפסוקים, אז זה גם דבר שהוא לא רחוק. ועשו מקדש ושכנתי בתוכם, ככל שאני מראה אותך, אי תבנית המשכן ואי תבנית כל כליו, וכן תעשו. אחרי עוד כתוב פה, ועשו מקדש, תבנית המשכן וכליו, וכן תעשו. אז... בין ועשו לי לבין וכן תעשו, זה מוזכר גם מקדש, גם הכלים. עכשיו, הרמב"ם חושב שזה שתי מצוות, אלא זה מצווה אחת. המצווה היא כוללת את המקדש בכל כליו. זה כמו שלמשל, יש מצווה להקריב קורבן חטאת, אנחנו נראים אחר כך שחיטה לחוד וזריקה לחוד וכולי, אלא זה המכלול. אז גם המכלול, המקדש פה, כולל בתוכו גם את הכלים. זה הרמב"ן פה. הרמב"ן חולק על כך, וככה. וכן נמנה אנחנו עשיית השולחן והמזבח במלוא המצווה, מפני שהצטווינו לשום לחם לפני השם תמיד, זאת אומרת, בהכשר העבודה הזאת, הצטווינו לכך, הרמב"ן אומר שהדברים האלה הם הכשר מצווה. כמו שמשל מצוות הקרבת שלמים ומצוות הקרבת חטאת לא כולל שיהיו מזרקית, אלא זה הכשר מצווה. או מצוות הישיבה בסוכה לא כוללת לבנות את הסוכה. זה הכשר מצווה. אז מצווה, אז הכלים פה הם מכשירי מצווה. אי אפשר להקריב בלעדיהם, אבל אין מצווה שהוא כלי שרת, אין מצווה שתהיה מנורה. אלא בלי מנורה לא יהיה גם, אי אפשר להדליק אותם ולא יהיו נרות, ובשולחן לא יהיה לחם הפנים וכולי וכולי. שגם מנורה בשולחן עוד נמצא הזדמנות לדון, שהדברים קצת יותר מורכבים. אבל ככלל הרמב"ן טוען שאנחנו לא מונים כי הם הכשר מצווה. עכשיו, הדיון הזה מגיע, אגב, דיון על בגדי כהונה, שגם בגדים אמרנו אותו דבר. שהבגדים הם לא בגדי, הם לא מצד לבישה בפני עצמן, אלא המצווה הוא אומר, אם אין בגדים, אי אפשר לעבוד. אז אם אי אפשר לעבוד, אז זה עכשיו מצווה. עכשיו, ברובד הזאת, פשוט קודם, ניתן לטעון שהם לשיטתם. לפי הרמב"ם, מה בעצם הצורך, מה הצורך במקדש, מה המצווה? המצווה לבנות בית מוכן להקריב קורבנות, אז יותר נכון, צריך לבנות מערכת שיכולה להקריב את הקורבנות. אז אם המערכת הזו, אז המערכת הזו, לא רק את הבית, אלא גם את המזבח, את המזרקים, וכולי. ואז, כמובן, אפשר לשאול את זה לפי האחרונים, בימים האחרונים שואלים, רגע, מה זה ליקובה, מה זה לא ליקובה, מלכת חינוך מהדיון שלם הזה. מה שלא ליקובה, אז למה שיהיה חלק מהמצווה? אם כל מצווה זה לבנות בית, מוכן מכירים לו קורבנות, אז אם הדברים האלה לא ליקובה, אז הם לא חלק מהמצווה. אם זה כן ליקובה, אז כן, הם בעצם צריכים לומר מערכת שתקריב. לפי הרמב"ן לעומת זאת, אני צריך מערכת של נוכחות שכינה. נוכחות שכינה היא המקדש עצמו, או יותר נכון, הארון והמקדש. כל השאר זה באמת בשביל הקורבנות. זה הכשר מצווה. יש מצווה לבנות בית המקדש ונוכחות שכינה. יש גם כן מצווה לבנות, זאת אומרת, צריך להקריב קורבנות. עכשיו, בשביל להקריב את הקורבנות צריך מזרקים, צריך סכינים, צריך טבעות ולא יודע מה. אז כל זה באמת מצד, זה הכשר מצווה. אז יש מצוות קורבנות, יש מצוות מקדש, אבל הכלים הם לא חלק מהמקדש, כי המקדש זה כאמור נוחות שכינה על הארון, וזה לא מצוות קורבנות, כי זה רק הכשר מצווה. אז לכן, לפי הרמב"ן, אנחנו מהכלים לא יימנו. עכשיו, ברמב"ן לומד להיות שהמצווה זה להכשיר את הקורבנות, אז זה חלק מזה. זו דרך בעצם לראות אותם לשיטתם. כמובן, אם אנחנו נניח, ופה כמובן אני לא אכנס לזה כרגע, אני אחכה הזדמנות בהמשך, אם נניח שהכלים משרתים את הצורך בשעת שכינה, אז אנחנו נרצה לכלול אותם במצווה. זאת אומרת, אם נאמר שהמצווה יש את זה שעת שכינה, ונראה את הכלים כקשורים לכך, אז זה ישנה את התמונה. וגם יכולתי לטעון ברמב״ם, שאומנם יש מצווה להקריב, אני בונה בית להקריב הקורבנות, אז זה לא מחייב אותי את כל הכלים. ברמב״ם לפחות אין לי בעיה, זה עובדה שהוא קורא את הכלים, כי זה חלק מהבית שמוכן להקריב בו קורבנות. עכשיו, הרמב״ם מוסיף פה נקודה נוספת. הרמב״ם מוסיף, כל הכלים הם לא מצווה, חוץ מהארון. ואז הוא אומר ככה, וכן הנה אנחנו נעשה את השולחן ומזבח המנורה מצווה, כשנצטווינו לשום לחם לפני השם תמיד, זאת אומרת, עכשיו העבודה הזאת של לשום אותו בשולחן, מתואר כן, ושסודר לנו שיהיה הדלקה הזו במנורה, שזה המשקל כהדלקה. קיצור, השכן למנורה עם סך הכל מכשירי מצווה ומצוות, לחם הפנים והדלקת הנרות. והנה עם תשמישי קדושה, ולא הוכשר בעיניי הטעם שכתב בו הרב שמה שחלקים מחלקי המקדש, שהכלים חלק מן הבתים, אבל הם שתיים מצוות, הם עקבות זו את זו. ולכן אצלי, עשיית הארון והכפורת עשו שם העדות ממנה, תימנה מצווה בפני עצמה, ועד עכשיו לומר שלא תימנה שלא נצטווינו לדורות, אוקיי וכו'. אז מה כך? כל הכלים הם לא מצווה, הם לא חלק מהבית, אבל הארון הוא מצווה, אבל לא חלק מצד המקדש. זה מצווה עצמאית. לפי הרמב"ן צריכים לנו שתי מצוות. מצווה אחת זה מקדש, ומצווה שנייה, מצוות עשיית ארון. עכשיו, זה נשמע, מי שרוצה יכול לסמוך את זה על הפרשה שם בספר שמות, ועשו ארון יוצא שיטים וכדומה. אבל יש לי גם פסוק נוסף. זה פסוק מדברים, פרשת עקב. זה פרק י' פסוק א', בעת ההיא אמר השם אליי פסוח השני חודמים כראשונים ועלה אליי ההרה ועשית לך ארון עץ ונכתוב על לוחות הדבום אשר היו הלוחות הראשיים אשר שיברת ושמתם בארון ועש ארון עצי שיחים וכולי. זאת אומרת, יש מצוות ארון שמנותקת במקדש. הפרשה בשמות משבצת את הארון תוך בית המקדש. הפרשה לעומת זאת בדברים היא מנותקת. יש מצוות ארון עצמאית. עכשיו יותר מזה, הארון מתקיים מחוץ למקדש. זאת אומרת, יש לארון קיום עצמאי גם מחוץ למקדש. וזה כמובן ארון שיצא למלחמה. או בעברית אחרת, חוץ מהארון של פרשת תרומה, ועשו ארון עצי שיטים, יש גם את הארון של פרשת בעלותך. ואם יצאו ארון, קום השם מחוץ לאויביך, וזה מדברים על כך ששני ארונות. יש ארון שיוצא למלחמה, ויש ארון במקדש, או למען האמת, זה מחלוקת, בתוספת בירושלמי. יש דעה אחת שזה אותו ארון, שפשוט מוצאים אותו החוצה, ויש דעה אחרת שזה לא אותו ארון, אלא זה שני ארונות שונים. מה שבטוח, שיש משמעות לארון מחוץ למקדש. ואגב, זו הסיבה שלדורות, הארון הוא הכלי היחידים בדים. כל שאר הכלים היו להם בדים במשכן, כי היו צריכים לסחוב אותם על הכתפיים. ברגע שהגיעו לירושלים, אז זהו, אז כבר לא צריכים לסחוב את השולחן. אין, הבדי השולחן זה מצוות שעה במדבר. אין לזה משמעות לדורות. אלא ברגע שהגיעו לירושלים, השולחן לא זז לשום מקום, ולכן הוא אין לו בדים. מקדל למנורה וכן הלאה. לעומת זאת, הארון, יש לו בדים גם בירושלים, וזה יתרה מזאת, עשית בדים מצד עשה. למה? מהסיבה הזאת, שהארון אמור להיות נייד גם בהמשך. יש לו משמעות גם מחוץ למקום המקדש. לשולחן יש משמעות אך ורק בתוך המקדש. ממילא, במדבר, וזה גם במנוחות צדיקי, אף הפי שנסע מאוהל מועד הוא. זאת אומרת, גם תוך, יש לו משמעות במשכן בלבד, והמשכן הוא נייד. לעומת זאת, בירושלים, המשכן הוא לא נייד יותר. זאת מנוחתי עדי עד. אז עם אלה, אין משמעות בחוץ למקדש. הארון ממשיך לשמור, מסיבה פשוטה, כי השולחן והמנורה הם חלק מהמשכן. אין להם משמעות עצמאית. לעומת זאת, הארון הוא לא חלק, הוא הסיבה, זאת אומרת, המקדש קדוש בגלל הארון. זה לא, אם דרך לפי הרמב"ן, זה לא שהארון קדוש כי הוא במקדש, להפך, המקדש קדוש כי הארון בתוכו. אז לכן קוראים שני דברים. בעצם נקודת המוצא, הנקודה הארכימדית, היא נקודת הארון. אז קודם כל יש לו פרשות עצמאיות, והארון בגלל שקדושתו בתוכו, הוא מסוגל לתפקד בפני עצמו. אז יש לו, הארון שיוצא למלחמה, ויש לו פרשה, וזה הפרשה בבעלותך. ויש ארון לפני המשכן. לפני שקיבלו את המשכן, אז הוא אומר לו, באמת, פסח הלוחות, ופסח השני לוחות, ועשית לך ארון עץ. כי הארון נצרך גם, גם לפני שמית המשכן. מאידך, כאשר, עכשיו כאשר רואים את המשכן, אז כמו המשכן שואב את כוחו ממנו, ולא שואב את כוחו מהמשכן. אז לכן, יש מצווה עצמאית, יש פרשה עצמאית, יש מצווה עצמאית, ויש קיום עצמאי. וכמו המקדש, אחר מכן, שואב מתוכו. אז אני, לכן הבן חושב, יש מצווה אחת, לבנות בית, שהבית הזה, עיקר החפץ שבו, הוא ה... הוא איך קוראים לזה? הוא הארון או מקום התוועדות השכינה. יש מצווה אחרת על הארון לפני עצמו, כי הוא לא יאבד את משמעותו כשהבית ייחרב וכולי.
לרמב"ן אין מצווה עצמית למזבח אבנים?
יש מצווה עצמית למזבח אבנים, אבל זה לא לדעתו קשור בעצמו המקדש. לדעתו זה לא קשור למקדש. אבל עכשיו במקום אני יותר מגיע לכך. כן.
יש מטרה אחרת
לבניית
בית המקדש.
יכול, אז ניתן לי לטעון ככה, שברמב"ן מה שקורה זה כך, יש לארון קיום עצמאי, בזמנים שצריך שכינה במקומות אחרים, זה יכול להיות במלחמה שצריך, כי השם אלוקיך מתהלך בקרב מחניך, והספר אומר שם זו מחנה ארון, זה יכול להיות בזמנים אחרים, שגון אחרי מתן תורה, קודם הקמת המשכן, אפשר, עכשיו, אפשר גם לשבץ אותו, עכשיו, הוא גם משובץ במקדש. היה אפשר עיתון, ואני מסכים איתך, היה בכלל אפשר עיתון שזה אותו מצווה, מצווה קדושת הארון. המלך חושב כאן לא כך, יש מצווה אחת שמתייחס לקדושת הארון בעשירים, יש מצווה אחרת שבונה בית. זאת אומרת, זה בא, בסופו של דבר, ההבדל הוא כזה, שהבית יוצר משמעות חדשה. זה כמו שהוא כתב שם, שהבית זה מקום שנועד להתוועדות. זאת אומרת, זה מקום שהוא מיועד להיוועד, אז העובדה, שאומרת, זה קצת שני מן הארון. הארון, כפי שאתה קורא, הוא יכול לפעול עצמאית. הוא לא נועד להתוועדות. ההתוועדות הזאת מהזוגיות, כביכול, היא מתבטאת בעצם העובדה שייחדתי מקום. ייחוד המקום הזה הוא, הוא מבחינה זאת, הוא יוצא מצווה נפרדת. אוקיי, עכשיו, כן.
אם לפי הרמב"ן יש עניין, העיקר העניין של המקדש זה מהארון, זה מזה נובע הקדושה של המקדש באופן עקרוני, מה, איזה קדושה חלה על הבית שלי?
זו בהחלט שאלה מתבקשת. יש שתי תשובות אפשריות. תשובה על... תשובה אחת היא... טוב, תשובה אחת היא כזאת. תשובה אחת היא שבאמת גם בית שני היה ארון. היינו, הגמרא אומרת שגנזו את הארון. שיושיהו גנז את הארון במחילות שמתחת למקדש, ואז יש טוענים שזה לא סתם תיאור שהוא גנז את זה כי הוא מת, כמו שגונזים ספר תורה או משהו כזה, אלא שהוא גנז את זה כי אחרת לא יהיה קדושה בהמשך. ולכן יש טוענים שהסיבה שקדושה ראשונה קדושה שעתה וקדושה עתיד לבוא, כי ארון בעצם כל הזמן נמצא במקומו. זאת אומרת, הוא נסתר מעינינו, אבל הוא עדיין במקום. ואז בעצם טוענים שקדושת בית שני, קדושת ארון, כי יש בתוכו ארון. עכשיו, יש בזה כמובן דבר מחודש. כי זה ארון שהוא לא גלוי, הוא לא מתפקד. זה ארון נמצא במקום, ארון נמצא במרחב, במרחב של המקדש, הוא לא מתפקד, לא זוכים את הדם אליו וכולי. אבל זאת תשובה אחת, שמעתי זה פעם מרבי רבנו בשיעור, ואני מתרצה את זה בהרחבה בשום זכר במשל סולובייצ'יק בחלק א', ‫אני חדיף למספר עמודים, ‫אבל ששם הוא... ‫שם הוא כותב ככה בהרחבה די רבה. ‫זה נדמה לי שהייתי גם ‫אולי איזה אחרונים נוספים. הגישה השנייה היא לטעון שקדושת בית שני היא באמת חלשה יותר. האם לפי הרמב"ן קיימו את המצווה או לא, אני לא רוצה להתחייב על כך. אבל זה בעצם לא בלטעון שקדושת בית שני היא באמת, היא נמוכה יותר, וזה לא קשה לטעון. זה יש בחז"ל הרבה אמירות, ושגם המצווה מושפעת מזה, אכן כן. טוב, אני מקווה שהזמן יספיק ושנוכל להתייחס לזה. עכשיו, באמת, אוקיי, אולי באמת, כן, אוקיי, עכשיו, באמת, עכשיו זה מה שנאמר קודם. עד עכשיו הצגתי כל הזמן את הרמב״ם, לא את הרמב״ם. כאשר לדעת הרמב״ם המצווה היא פונקציונלית, לדעת הרמב״ן, המצווה היא כאמור מעט לעשות לא מקום לשכון וכו'.
למה זה לא פונקציונלי לעשות מקום לשכון? העובדה שבנית הבית היא לא מחייבת אותו לשכון שם, והיה כבר בבית שני שם.
טוב, אני לא צריך להיגע פה כרגע, נסמנתי, אני חושב שמשמעות הבית היא בעצם, היא מצור, זה בפני עצמו המטרה.
אם הקדוש
ברוך
הוא לא ישכון בו.
מה?
אם הקדוש ברוך הוא לא ישכון בו.
הוא לא מקדש, כאילו, ובשל המדרשים, כשכתוב שראשי הרומאים החריבו את המקדש, אחרי שכבר, אז אמרו, קמחא טחינא טחנת. המקדש לא שכינה, היא לא מקדש בעצם. הראשי אומר ככה, קודם כל חשוב מאוד להדגיש, מאוד, שההבדל פה הוא תאומי, כי זה לא רק שאלה של פונקציונל או פונקציונל, השאלה עצם, המקדש עבור מי? המקדש עבור האדם, או מקדש בו הקדוש ברוך הוא, או נקרא לזה החימוש, ועשו לי מקדש. תשמע, ועשו לי מקדש, אז פרושו של דבר, המקדש היא צורך גבוה, כבי יכול. זאת אומרת, כפי שהרמב"ן אומרת, ש... אם יחזב שם הציטוט מהרמב"ן, שיהיה לו בית בתוכה מקודש לשמו. קשה לדעת בדיוק, אבל אומרת, עכשיו, ברמב"ן, דבר זה דווקא פחות מפתיע. הרמב"ן הוא זה שכתב בסוף פרשת תצווה. כן, הפסוק זה, זה פרק כ"ט פסוק, פסוקים מ' מ"ו. בואו, נתחיל קצת, קודם. אולי אתם יודעים, אני מתחיל פה כ"ט פסוק מ"ב. אולי תמיד לדורותיכם, פתח ומועד לפני השם, יוועד לכם שם, לדבר אליך שם. ונועדתי שם לבני ישראל מקדש בכבודי, כי אשתי את אהרון מועד בבית המזבח, ואת אהרון ואת בניו הקדש לכהן לי, ושכנתי בתוך בני ישראל, והייתי להם לאלוקים, וידעו כי אני השם אלוקיהם, אשר הוצאתי אותם ויוצאתי משוכני בתוכם, אני השם אלוקיהם. אבל זה אומר הרמב"ן, ואם כן, יש בעניין סוד גדול. כי כפי הפשט הדבר, השכינה בישראל צורך אדיוט ולא צורך גבוה. אבל הוא כעניין שנאמר, ישראל שבחה את פאה. ואמר יהושע, מה תעשה שלך הגדול? פסוקים רבים באו כן, היווה למושב לא, פה יושב כי הביתיה, וכתוב הארץ אזכור, ועשית מזבח. אוקיי. אז... כן, מה שהרמב"ן אומר בדרך ככה חצי נסתרת, שבעצם עבודה צורך גבוה. זה הביטוי של המקובלים לאחר מכן. ואם כן, יש בהן סוד גדול, כי כפי פשט הדבר, השכינה בזה צורך אדיוט, צורך גבוה, אבל, ואז הוא מביא את הפסוקים האחרים ש... יש מקום לדעתו, אפשר גם לדבר במונחים של צורך גבוה. ואז זאת אומרת, ההבדל פה בשתי התפיסות הוא כאמור מאוד מאוד משמעותי. העם אומר, זה בית, בני אדם, מקימים הקורבנות. והבן כאמור אומרת, בעצם עשו לי מקדש לשוכני בתוכם. עכשיו פה באמת, פה נשים רוצה, אני אקים נקודה אחת ואת השאר נביא עוד בשבוע הבא. כי עד עכשיו דיברתי כאמור בצורה כזאת שאם המזבח המוקד זה פונקציונלי, כמו שאמר מתאר, ואם הארון במוקד, זה כמובן בשביל עצם הצעת השכינה כמטרה בפני עצמה. פה אומרת, שני אחד התעכב כך שלמזבח יש משמעויות נוספות, מעבר להקמת הקורבנות. כאן אומרת, נתחיל מה... קודם נתחיל מהמשותף, או קודם כל נתחיל מה... בכל זאת מהמם פה בגמרא, מה פה אצלנו במכתב דף סמך, אומרת כך, אמר רב, מזבח שנפגם, כל הקודשים שנשחטו שם פסולים, מכר בידינו שכחנו. זה חידוש עצור, כי לא צריך למזבח בשביל לשחוט, אי אפשר להקריב או לזרוק במזבח כמובן, אם המזבח פסול או פגום, אז אי אפשר לזרוק את הדם, הדם חייב לגעת במזבח, אי אפשר להקטיר אליו, האימורים צריכים להיות על המזבח. אבל השחיטה, לא, לא שוחטים על המזבח, שוחטים ליד המזבח. אז החידוש הוא שלמרות שהמזבח לא שותף לפעולה, בכל זאת זה פסול. בזה צריך כמובן פסוק. ניקר בידינו שכחנו, כיסה לקו קנה, אשר ירושים ברבי דקמה, משום בשמר רבי יוסי, מניין למזבח שגם שכל הקודש שנשחטו שם פסולים שנאמר, וזבחת בתולדותיך ואת שלמך, וכי עליו אתה זובח, אלא כשהוא שלם, לא כשהוא חסר. אמר, היי נקרד להשתם את זה. אז הפסוק מחדש, כשאני צריך למזבח, לא רק כי זוקים עליו או מקטירים עליו, אלא השחיטה צריכה לייסות בהתייחסות או בהקשר מזבח. אני צריך מזבח, כי אני זובח עליו או אליו. אז אותו דבר בדף סמך, אפילו קצת יותר בולטת. מה בלעזר, מזבח שנפגם, אין אוכלים בגינו שירי מנחה, שנאמר, ויכולים לצאת עצי המזבח. חצי המזבח החלוע, בזמן שהוא שם ובזמן שהוא חסר. זאת אומרת, קדושת המזבח או כשרות המזבח היא קריטית לפעולות של חברת מזבח. או בפשוטה יותר, גם במזבח זה גם במקדש. או בעבודה, לכל מקום בעבודה. עכשיו, בואו נשים לב. לגבי מזבח אני מוצא את אותן תופעות בדיוק כמו שמוצא לגבי ארון. יש לו פרשה נפרדת? יש לו. זה בשמות פרק חף. מזבח אדמה תעשה לי מת וכו'. שלא כמו כל הכלים האחרים, המזבח הוא מוזכר גם מחוץ למשכן. יתרה מזאת, כמו שאני יודע שהארון מתפקד במלחמה, אז אני גם יודע שמזבח מתפקד. קודם כל יש את כל הדין במות. כל הזמן יותר הבמות, זה עבודה במזבח בפני עצמו, השם יכול מה זה קורבן, אבל אומרים כל ספר בראשית, המזבח מתפקד כמו שקדושה. אבל מבינו שם, הוא נותן שמות למזבחות, הוא קורא שם השם השם, זה לא רק מזבח פונקציונלי להקריב עליו, אלא צריך את המזבח שמתפקד כעצם מוקד של קדושה. ויותר מזה, זה נלמד בין הדרך שאני אכנס יותר לרובי הסוגיות, אפשר גם להקריב לא במזבח, אפשר גם להקריב על הרצפה בתנאים מסוימים. עכשיו נוסף על כך, התנאי האחרון גם מתמלא פה, כי לא רק שיש לו פרשה נפרד, לא רק שהוא מתפקד עצמאי, אז הוא גם נמנה בתור מצווה עצמאית. זה לא ברמב"ן ולא ברמב"ם, אבל ברייבד. במניין המצוות שבתחילת משנה תורה, אז הרמב"ם כמובן הביא שם את בניין המקדש, לבנות בית הבחירה שמה ועשו לי מקדש, אמר אברהם, ולמה הניח לבנות מזבח עבדים שלמות? אז הרמב"ם אומר, מה כאן המזבח? אתם צריכים גם לספור מצד בניין המזבח. זאת אומרת, שכמו שהרמב"ם אומר, צריך לספור את המקדש לחוד, את הארון לחוד, אומר הרמב"ם, צריך את המזבח לחוד. בעצם, כמו שקורה בארון, יש גם במזבח בעצם. במובן אחרת, המזבח יכול להיות מקור של קדושה, לא פחות מן הארון. אז זה לא שהפונקציונלי, ברמב"ם, פה אני חוזר מה שאמרנו קודם, ברמב"ם אני חושב שצודקים אותם האחרונים, זה באמת פונקציונלי, מוכן להיות מקים הקורבנות. אבל לא ברמב"ם, ברייבד, אני יכול לתאר גם טענה אחרת. זה מקום לשעת שכינה, אבל זה מתבטא דרך המזבח ולאו דווקא דרך הארון. שנייה אחת, וזה מפורש באותו רש"י. זה רש"י שם בסוף פרשת לצווי. פרק כ"ט, פסוק מ"ב נדמה לי. אשר יבעד לך שמה, כשכבר מועד לדבר אליך, שם יקבענו. יש מרבותינו, למדים מכאן, שמעל מזבח הנחול, שזה הקדוש ברוך הוא מדבר עם משה, מישהו קם במשכן. ויש אומרים, מעל הכפורת, כמו שמעת, דיברתי איתך מעל הכפורת, שעובד לכם אמור כאן, אוקיי. אז יש במחוקת. שתי דעות במדרש לפי רש"י, האם בעצם מקום ההתוועדות, מקום מפגש בין אדם לקדוש ברוך הוא זה במזבח או מעל הארון. אז גם הארון, צריך גם המזבח, משמש לא רק כמקום שמקריב את הקורבן, אלא מקום של מפגש, מקום של נוחות שכינה. ואז, כמו ניתן לומר, לבוא ולומר, המצווה היא בוודאי ושכנתי בתוכה. אבל השאלה היא, איפה מוקד השכינה? אם מוקד השכינה היא בארון, מוקד השכינה היא לא בארון, אלא במזבח. עכשיו פה, בהקשר לזה שתי הערות, ובזה נסיים, א', כמו שאמרתי קודם, גם אם זה, עכשיו השכינה לא פונקציונלי, נדמה לי שמדובר פה בתפיסות מאוד שונות של שעת השכינה. א', במזבח, ב', כמו האדם בית הנגיש. אז נכון שאדם לא בהכרח ניתן לגשת למזבח בכל דרך ובכל עת ובכל שעה, אבל בסופו של דבר מותר לקרב לגבי המזבח. זאת אומרת, המזבח הוא מקום שאדם עולה אליו ועובד בו. אם אנחנו מדברים, האם העבודה היא בעצם מלמעלה למטה או מלמטה למעלה, או במרכז המפגש, האם הקדוש ברוך הוא יורד מהשמיים אלינו, אנחנו כאילו, מדובר בעצם, זה מתחיל מלמטה, או בעברית אחרת, קודש הקודשים הוא עולמו של הקדוש ברוך הוא. האדם מגיע לקודש הקודשים בתור אורח. פעם ראשונה נכנס לו איזה אורח. במזבח לעומת זאת, זה חצר עולם מועד, שם זה לא עולמו של הקדוש ברוך הוא, זה עולמו של האדם. האדם שם נותן מתנות, האדם עכשיו יכול לתת מתנות לקדוש ברוך הוא, וזה בעצם, מידה מבוטלת, זה עולמו של האדם. מה זה כך? זה מפגש שבו האדם יכול לבוא, והאדם בא ומחליט שהוא רוצה להקריב קורבן. בארון זה הפוך, הקדוש ברוך הוא מחליט, והעיקר משה מדבר אליו. פה אומרת, האדם יכול, הוא בא ומקריב. אז דובר, אז א' כל, דובר כמו בתפיסה אחרת של המפגש, הקדושה שנית. זה כבר תלוי בתפיסה של קורבנות. ומי שרוצה שיסתכל שוב ברמב"ן שם בתחילת ויקרא, בפסוק ט', אבל לפי תפיסות המבוטלות, והם בעצם, וזה עולה בראש ובראשונה מהפסוקים שם בספר שמואל ודברי הימים לגבי המגפה, המזבח מכפר, ובעצם אומרת, המזבח בנוי מצד מידת היראה, מידת הדין יותר, המזבח הוא אדם חוטא, והמזבח פותר כלפי מידת הדין, המזבח יודע לעצור מגפות, יודע לכפר, מדובר מפגש הרבה יותר, ובצד אחד יותר האדם יכול לגשת, ובצד שני זה מפגש, נקרא זה שעבד כלפי המלך שלו. אז זה תולים מאוד בטעמי הקורבנות ובתפיסות השונות שקיימת לגבי קורבנות. אבל ודאי שיש אסכולה מרכזית, לפחות אסכולה מרכזית אחת, שראתה את הקורבן באופן בסיסי כאבי שבא לרצות את אדונו, כפי שהרבה פסוקים הנביאים מתארים את הקורבנות באמת. ואז, לעומת זאת, בקודש הקודשים, המפגש הוא אחר לחלוטין. זה לא מפגש, אני בא, יש שם הרבה, נקרא לזה, יש מורה מקדש שם, אבל בסיסית המפגש הוא מפגש יותר אינטימי. אגב, מה ביום יש דברים מאוד, מאוד מחכי לכת בנידון, זה כמו ביום הדף נ"ד, כן, מה שמקשה איזשהו סתירה במסוקים, לגבי הבדים, הם הבדים בולטים החוצה, לא בולטים החוצה. הכיצד דוחקים ובולטים יוצאים לפרוכת ונראים כשני דדי אישה, שנאמר צרור המור דודי לי, בן שדי ילי. זו מטאפרה נועזת, והיא נאמרת במסגרת, עכשיו, היא גם לא נאמרת במסגרת שני דדי אישה כמקור של תזונה או כמקור של שפע לעולם. זה נאמר, זה מקושר לשיר השירים. זאת אומרת שזה משמש שם כמטאפורה של יופי ואהבה ורומנטיקה. לא כ... זה לא מטאפורת השפע, זה מטאפורת היופי, זאת אומרת, או המיניות. וזה בדיוק המימר הבאה שם. אמרו, קטינה, בשעה שהוא ישראל, עולים לרגל, מגלים את הפרוח, נורים את הכרובים שהוא מעורים זה וזה, ואומרים להם, ראו חיבתכם לפני המקום כחיבת זכר ונקבה. אמר, רבי יהודה אמר, בשעה קצת כמעט, אמרו, נחם, השם קלה, כזמן שבית אבי, הצנועה מבעלה, כמעט שבת הבית חמי, אינה צנועה מבעלה, אוקיי, וכו'. אז בעצם, אז כל שקודשים נטפה שם כמקום של חיבתכם לפני המקום כחיבת זכר ונקבה. אז זה תפיסה שונה גם מהמזבח והעבד שמביא את הדורון ומנסה לרצות את, את האדון שלו, זו תפיסה שאינטימיות, מפגש אינטימי, ואכן הוא מתאחש גם כיפור באמת. האדם לא מגיע כל השנה לדרגה הזאת של קרבה והתקרבות, אבל התיאור שם הוא תיאור הרבה יותר נעים ורך. חצי שנייה. כן, את גם מזבח, פסוק במלאכי, בן יחווה את אב ועבד אדוניו. ואם אב אני אהיה כבודי ואדונים, אני אהיה מורי. הקורבן זה עבד אדוניו, או בן או עבד. אז לכן, באמת, יש פה בסופו של דבר תפיסות, אם אני מתמקד במזבח או בארון, אני מתמקד בתפיסות מאוד, מאוד שונות. גם אם אני משנה מהשעת שכינה ולא פונקציונלי, אבל זה נדמה איזה מפגש מסוג אחר לחלוטין. זאת ההערה הראשונה. והשנייה, קצרה יותר, כמובן שמתבקש עיתון גם שזה לא סותר, ששני הדברים נכונים. בסופו של דבר יש א' ויש ב'. יש מצווה שהיא... אני לא צריך פה לבחור בין הרמב"ן לבין הרייבד. אולי גם, וגם לא בכך בין הרמב"ן. אני יכול אומרת, אני יכול לבוא ולטעון, זה נכון וזה נכון. זאת אומרת, יש... מסוג מקדש שכנתי בתוך העם, גם מזבח, גם ארון. זה בוודאי נכון, או קריטי, פה אני חוזר לשעה של קודם, בבית שני. בית ראשון ינק משני המקורות. ולכן היו בו דברים שלו בבית שני. בבית שני יונק, וכל, אם הולכים רק עם הרמב"ן, אז בית שני באמת הרבה יותר בעיותי, אם לא מאמצים את ההצעה שאהרון גנוז שם במעמקי הבית. אבל אם באים ואומרים, בוא ניקח את שני הדברים, נגיד ששני הדינים נכונים, אז זה יותר פשוט. אז אני בא ואומר זה נכון וזה נכון, בית ראשון זכה לי, זכה למשל שכינה כפולה. בבית שני המוקד עובר למזבח, אבל גם המזבח יכול למלא חלקים המבוטלים מהצרכים הללו. זה דבר ראשון. ואז אני לא רוצה ככה להציג את זה כאיזה דיכוטומיה, אלא יש פה שני מרכיבים, כל אחד מהם מתקיים במסור מקדש החנתי בתוך העם. עכשיו, עוד פסיכת יקמו להציג את זה כבית ראשון בית שני. אבא שלי, כשנתן שלו הנושא הזה, הציג את זה כאחד מול הזרה. שתפקיד ההיכל הוא בעצם השעת שכינה, וזה מתקשר גם לשאול תפקיד השולחן והמנורה, שנעזר כרגע. אבל תפקיד ההיכל בסיסית, מקומו השרת שכינה, הוא דיבר על מסגרת הרמה. ולעומת זאת, העזרה, תפקידה בסיסית, זה פונקציונל. זאת אומרת, בתוך העזרה, אני מתייחס לכך במישור הפונקציונלי, ושם אני, שם עיקר מצוות בניין העזרה נקרא לזה, הוא מסביב ל... הוא באמת, הוא כמו שהרמב"ם טוען, מצוות פונקציונליות. לעומת זאת, מצוות ההיכל, הרמב"ם צודק על ההיכל, הרמב"ם צודק על העזרה. אם תלכו מה שהצעתי פה, דהיינו מה שקרה עיוון לצורך העניין, שנראית המזבח, או רש"י שם, המזבח, משל השכינה, עוד אותו דבר, יש שני מוקדים שונים של קדושה. מוקד הארון הוא בהיכל, היכל קודש קודשים, ומוקד המזבח הוא בעזרה, ולכן באמת זה סביר לשלב משני הדברים, כי הם שני מוקדים שונים שגם נמצאים בשני מקומות שונים.
ניתן
להגיד
שהרמב״ם כולל את הרמב״ם בשביתו בגלל שהוא מדבר על העלייה לרגל. זה המפגש, זה
היום בנאי. בהחלט ייתכן.
זה תחליט הבית רק כמפגש.
בהחלט ייתכן. עכשיו פה כמה ישנים, כמה נוח לקבל את תפיסת הפונקציונלית, או כמה זה, כאילו, אם זה מאוד מטריד אותך, אז אפשר למשוך את הרמב״ם דרך עלייה לרגע, כיוון השני גם כן. אבל מצד שני, הפסוק שהוא מביא לא כולל עלייה לרגל, זה לא כך פשוט, באמת, כי הפסוק הזה שחלטתי בתוכם, אין בו מוקיש עלייה לרגל לכאורה.
אבל המפגש של כל אדם ישראל היא ביראו פניי, שהיא בעלייה לרגל.
בסדר, מה ככה, זה אפשרי, הבעיה שהרמב"ם מדבר שם מוכן להתמקדים בו הקורבנות. אבל אם תאמר שהקורבנות זה בשביל לפגוש את הקדוש ברוך הוא, אז זה אפשרי. טוב, בקשר נעצור, לגבי השבוע הבא בלי נדר, רק שהשבוע הבא אני... אם אתם יכולים גם אחרי השבוע הבא, זה שביום חמישי אני לא אהיה פה.
אני לא אכנס
לנו. בסדר, באמת. רביעי בדוחק. בסדר, באמת, תדאג. בכל אופן ככה, אז קודם כל אני צריך לדף יותר מעודכן, באמת, עם כל הפסוקים האלו שם, ו... בשבוע הבא בעיקר להתייחס... לשאל לגבי הפסוק השני, זאת אומרת, הפסוק שהרמב״ם באמת, הרמב״ם הלכות בית הבחירה לעומת הרמב״ם הלכות מלכים, הגמרא בסנהדרין לגבי מצווה לבנות בית הבחירה, הסמ"ג, כסף משנה, ובהקשר הזה, באמת, אני אפנה אתכם בין על קטע בחידושי הגם והגליל, לא יודע, הספר מוכר, זה ספר של סובייצ'יק, הוא רק על קודשים, אז... ומעט הכמות ואף האיכות, הוא גם יותר נגיש מהגות הגריד. הגות הגריד זה מכתבים שמתחילים באמצע המשפט וגומרים באמצע המשפט, וזה... אילו באמת קטעים מגובשים, אני אתן לכם חצי, כי שוב פעם זה גונב קצת את ההמשך, אבל זה גם כן בונה פה יסוד. אני אפנה אתכם שם, כי הוא מתייחס למצוות בניין בית הבחירה, אבל היסוד הזה מופיע בבית האחרונים. זאת אומרת, זה יסוד שמשותף להמון האחרונים. טוב, אני מקווה שספיק את זה. אם יש לך טיפה זמן, אני אסביר בחצי משפט עוד כמה פרטי פרטים במצוות הבנייה ו... כן, ונתייחס גם כן לשאלת האם המצווה זה רק בירושלים, או גם בשילה, או נוב וגבעון, וכאילו מהמקדשים הזוטרים נקרא לזה. טוב, אני אתן לך דף מקום מותקן, תסתכלו על זה. זהו.